יום שלישי, חול המועד פסח. שלום לכם ידידיי. אנחנו מתחילים עם אירוע מעניין ומעורר מחשבה שתאחש בשבוע שעבר בפריז. צרפת ענק פרצה ביום שני בבית התפלה הנוצרי, קתדרלה נוטרדאם בפריז. הדווח שהגג כולו קרס לחלוטין, הלהבות השתוללו שם עוד זמן רב. מדובר במבנה היסטורי בין 700 שנה, עם מעל 13 מיליון מבקרים מדי שנה. העשן נראה בחלקים גדולים בבירת צרפת, והלהבות מתפרצות מבעד לשני מגדלים. מה לנו ולאירוע הזה? המאורע הזה מחזיר אותנו למאורעות צרפת תלמוד, שהתרחשו ממש בחזית אותו מקום, ט' בתמוז, שנת ד' אלפים, שנת הדלת, סליחה, תחילת האלף חמישי כמובן, שלמניין זה היה 17 ביוני 1244. באותם ההוראות עלו באש כ-12,000 עותקים של כתבי יד של התלמוד, בעיקר קתדרלת נוטרדאם בפריז, והיהודים התחייבו לשאת טלאי מיוחד על הבגדים שלהם. היה תוצאה של משפט פריז, שנאלצו חכמי היהודים בצרפת באותו הדור, ובראשם, רבי חייני פריז ורב משה מקוצי, להתעמת עם חכמים נוצרים, ובעקבות השתדלות של התלמיד שלו לשעבר, רבי חייני פריז, המשומד ניקולס דונין, הוויכוח היה סביב השאלה האם התלמוד מצווה על שנאת הגויים והנוצרים. התוצאה המתבקשת מההפסד של הדין הוויכוח הייתה שריפת התלמוד, וסיכך ספרי התלמוד הובאו אל כיכר הראייה של פריז ב-20 עגלות ונשרפו שם. כעבור 800 שנה, המקום שבו נשרפו ספרי התלמוד באמניהם, אותו מקום עולה בלהבות. אפשר גם להעלית על זה את מאורע חז"ל, כי זה ברוך הוא נבחר מן הגויים, נפרה מאלוהים תחילה. אנחנו ממשיכים עם דברים נפלאים מהרב רבי גואל אל-קריף, הוא שליטה, על כל העניין שלא השינו את לבושם. כן, אמרנו בהגודה, מלמד שהיו ישראל מציונים שם. מציונים, מה הכוונה? בולטים בשינוי. נבדלים, כולם ראו שהם עם אחר. שם לא כמו כל המצרים. הלבוש שלהם היה לבוש יהודי. שרצח רבן גלגלינסקי, מה, הרי בני ישראל עבדו במצרים עבודה זרה, שקעו במתת שערי טומאה. אז מה, נתאר לעצמנו בחור עם כובע וחליפה, שעובד בשמונה יצאנו ובזור ומחלל שבת? מה היינו אומרים לאותו בחור שבא? מסתם היינו אומרים לו שהוא מבייש את הכובע וחליפה שלו. תזרוק אותם, צבוע, מושחת. עושה את כל העברות שבעולם והולך עם כובע וחליפה. אותו דבר, בני ישראל חטאו בעבירות חמורות. בכל זאת התורה אומרת, בזכות שלא שינו את לבושם, מה היה פה העניין? למה התורה לא מכנה אותם צבועים? איזה מעלה יש בשמרה ללבוש שהוא על הפחתם החמורים? אלא יש כאן יסוד חשוב. יש פה יסוד חשוב של התגברות. בזמן שרבים נסחפים אחר יצר, מנסים להידמות לגויים. אם אדם מנסה ללחם נגד הסחף, אפילו פרט אחד קטן, יש לו זכות גדולה. גם להתגברות אחת, יש חשיבות עצומה והיא עשויה להביא גאולה. עצם מהותו של חג הפסח, מה זה התגברות? עצם המהות היא התגברות. התגברות על עצר, על התאוות, אתה לא יכול לאכול מה שאתה רוצה, וגם לא בקצב שאתה רוצה. אתה כזית צריך, הרי לאכול תוך פרק זמן מוגבל, עד אתה מתחיל לאכול, מזרזים אותך, ננוש, לא יעבור הזמן. וזה חלק מעבודת ליל הסדר, שבירת התאוות. והתורה נביאה ליום מובא, שאחת המעלות של הקדוש ברוך הוא שהוא שמח בחלקו. מה שאנחנו יכולים להבין, אדם ששמח בחלקו, יש לו דירה קטנה, אזור לא מוצלח, אבל הוא שמח, מודה על מה שיש לו. אבל הקדוש ברוך הוא, מה שאנחנו להגיד, מה זה החלק שהוא שמח בו? אז כידוע, כל מידי שמיים, חוץ מירת שמיים. הקדוש ברוך הוא השאיר לאדם בחירה, כביכול, מירת שמיים, עבודת המידות, עמידה בניסיונות, כביכול הקדוש ברוך הוא אומר, זה לא שלי, זה שלכם. נתתי את זה לכם. הקדוש ברוך הוא נותן לאדם בחירה, והקדוש ברוך הוא שמח בכל חלק וחלק. כשאדם עושה כראוי לשם שמיים, כל אמץ קטן, כל מצווה קטנה שיהודי עושה, הוא אומר לקדוש ברוך הוא שמחה עצומה עד אין קץ. יש לנו פה סיפור נפלא על כוחה של התגברות מול סחף, שמרת הלבוש היהודי מוונצואלה הרחוקה. בוונצואלה אין כמעט בחורי ישיבות. נדיר לראות שם יהודי במראה חרדי, בחור שבא אחת ששעה שם, הקפיד ללכת עם כובע חליפה ברחוב, הוא לא שינה את הלבוש, הוא קידש וקח שם שמיים. יום אחד שהלך ברחוב, פגש אותו סטודנט יהודי, שאל אותו מה זה המראה החריג שלו. אז הבחור הסביר לו שהוא לומד בישיבה, וזה הלבוש של יהודים בני תורה. סטודנט לא הכיר את המושג ישיבה, אפילו לא יודע מה זה תורה, ככה משך שעה וחצי הם דיברו, הוא הסביר לו, שהלבוש יוצא הדופן הוא לבוש מכובד, כמו שמתאים לבן של מלך, הרי כל יהודי הוא בן של מלך ומחם לוחים. שיא ארצות הברית סיבר את אוזנו של הסטודנט, לא אלבש בגדים מוזנחים ועלובים, נכון? קראות הרביד מסכה עם לבוש מכובד, גם אני כבן ישיבה, איך עם בגדים מכובדים, חולצה לבנה, חליפה וכובע, אז שיא הדופן נמצא את הישיבה. אז הוא אמר לו, אני למד בישיבה בלייקווד. טוב, אותו אחד התחיל להתעניין ולהתקרב, לא עבר זמן רב, הוא החליט לנסוע ללייקווד לבדוק מקרוב את הישיבה המסקרנת הזאת. סרח ביניס למצויר שבדרום אמריקה, זקוק לוויזה להיכנס לארצות הברית. לא תעשו את הייתה הוויזה, הגיע למעבר הגבול, אבל לא שם לב שפג התוקף של הוויזה. טוב, השוטרים בצד האמריקאי של הגבול התייחסו לו בחומרה, כאילו הוא רצה להיכנס לארצות הברית במרמה. הגיע שוטר כושי מהיינת, אמרו להיכנס והתחילו לנסוע. עדו לגרש אותו בחזרה לאמריקה הדרומית. בדרך, השוטר שאל אותו, למה באת לארצות הברית? אז הוא אמר לו, באתי ללמוד בישיבה. הוא אמר לו, באת לישיבה? משהו בלתי ברור, השתנה פתאום. השוטר עצר את הניידת, סיבר אותה לכיוון ההפוך והתחיל לנסוע בחזרה. שאלתי לאיפה, הסטודנט נבהל, הוא שאל אותו לאיפה אתה לוקח אותי. אבל הפנים של השוטר הכושי שידרו אהדה. למרבה ההפתעה הוא אומר לו, אני לוקח אותך לעורך דין אחד מסוים, תשלם לו $1,000, וירגיל לך ויזה באופן מיידי, במקום. טוב. הסטודנט עלה לעורך דין, שילם לו, קיבל ויזה, השוטר בינתיים חיכה לו למטה בניידת, עכשיו הוא אומר לו, עכשיו אני אומר לו, השוטר, בוא חביבי, אני עכשיו מוליד ספיישל בשבילך. אני אעשה אותך בניידת עד תחנת הרכבת, ואני אביא אותך לרכבת שתיקח אותך ללייקווד. טוב, הסטודנט היה כמובן מלא הכרת אותו, אבל הוא גם היה מאוד מבולבל. מודה לך על כל העזרה, אמר לו, אבל אפשר לשאול משהו, מה קרה שהחלטת פתאום? לא לגרש אותי ולא רק זה, אלא גם לעזור לי. הוא אומר לה, השוטר, תשמע סיפור, סיפור חזק. ספר לו על תיק שתפרו לאשתו, העלילו עליה עלילה, חייבו אותה לשלם $2,000. לא עליהם באפשרות לשלם את הסכום הזה, הכניס אותה לכל. זמן מה אחרי זה, הוא הולך אותו שוטר ברחוב, הוא הולך עשית צעת מרוצה מחנות עם תיק. פתאום הוא אומר, הגיח מולו איזה בריון, ומול עיניים של השוטר, הוא התנפל עליו, על החסיד, וחטף ממנו את התיק. החסיד התחיל לצעוק, לרדוף אחרי השודד, אבל כמובן השודד היה הרבה יותר מהיר ממנו, לא היה לו סיכוי מולו. השוטר הוא אומר, אני, לעומת זאת, יכלתי לרדוף אחריו, הייתי בכושר טוב, הוא מספר לו שהוא רדף אחרי השוטר, רדף אחרי השודד, ותפס אותו, השכיב אותו למדרכה, הזמין העדת, והחזיר את התיק לחסיד. אותו אחד, הודעה החסיד היה נרגש, הודעה לשוטר במילים חמות, סיפר לו שבתיק היה סכום כסף גדול מאוד. הוא שואל אותו מה... הוא הודע לו, אמר לו, אתה לא צריך לעשות, להודות לי, רק אני עשיתי את העבודה שלי. הוא אמר לו, הצלת אותי, אני רוצה להכיר לך טובה, לא רק בדיבורים. ואז הוא אומר לו, אז הוא סיפר לו, שאשתי בכלא בגלל שחסר לי $2,000. מיד הוציא את הכסף, נתן לו. והוא אמר לו, השוטר שאל אותו, איך אני אחזיר לך טובה שאתה הצלת אותי? אז הוא אמר לו, אתה לא צריך להחזיר לי טובה, עשית לי כבר טובה גדולה, אבל אני מבקש ממך שאם פעם תראה יהודי בצרה, אז תעזור לו. אם תראה יהודי שרוצה ללכת לישיבה, תעזור לו. סיים השוטר, אמר סטודנט, כבר 10 שנים אני מחפש יהודי, שיגיד לי שהוא מחפש ישיבה, ואתה הראשון שאמרת לי. אני כבר 10 שנים רוצה להחזיר טובה למי שעזר, בגלל זה אני ממש שמח, ממש שמח לעזור לך להגיע לישיבה. סטודנט כמעט לא האמין לי משמע אוזנה, ורוצים שלא להגיע לישיבה למוד ולטיבה, התחזק פי כמה וכמה. הוא נסע לאיפוד לבדוק את העניין, ונשאר שם. היום עברו בירושלים, ויש לו ברוך השם, אישה וילדים שהולכים בדרך התורה. וממה הכל התחיל? הכל התחיל מאותו בן ישיבה שהלך עם כובע וחליפה בוונצואלה. זה דברים נפלאים מתוך ההגדה של פסח, דורש טוב. ואנחנו ממשיכים יהלומים מגדולי ישראל. מה בין סגולת ישראל לסגולת היונה? הגאון רב חיים ברלין, בנו של הנציב וולוז'ין, רבה של מוסקבה, התגורר בערוב ימיו בירושלים, הרגיל לקרוא בתורה מדי שבת ושבת בנעימה מיוחדת. חג הפסח שהיו קוראים את מגילת שיר השירים, רבים מבני העיר היו נאמרים לבית סדר שלו לשמוע את קריאת המגילה מפיו. מגילת שיר השירים, בלהט אש קודש והסתפחות הנפש. שעה מגיע לפסוק, אינך יפרה יוסי, אינך יופה, אינך יונים. שם הוא כבר היה פורץ בבכי, בדמעות של איש. אבל צדיק רבי אריה לוין זצ"ל, שהיה תלמיד שלו, שאל אותו, מה פשר ההתרגשות הרבה בפסוק הזה? אז הוא שמע ממנו את הסיפור מופלא מאוד. הוא מספר לו שכשהיה רב במוסקבה, יום אחד פונה אליו איזה יהודי מסר, והוא אומר לו, כבוד הרב, יש לי סוד כמוס. אב מושיב אותו. הוא אומר לו בהתרגשות, נולד לי בן במזל טוב, אני רוצה להזמין את כבוד הרב למול את הבן שלי. ככה הוא עונה לו בהתרגשות. אב אמר לו, מזל טוב, הוא אמר לו, איזה סוד יש בדבר, זה בצורה משמחת. הוא אמר לו, אני אספר לכבוד הרב. אני יהודי, אני גר בסביבה שכולה גויים, כל החברים והילדים שלי הם גויים, הפרנסה שלי אני עושה במכירת צורכי דת נוצרים. אם אני אעשה ברית וכל רעש גדול, יודע שאני יהודי, אני אאבד בבת אחת כל הפרנסה, ומי יודע אם גם לא יחלחל של החיים שלי, שהרי רימיתי אותם כל החיים. אז אני רוצה גם לבקש מהרב עצה איך לעשות הברית בצורה שקטה ביותר, בלי שיעלו על זה. אז הרב אמר לו, אני אבוא לביתך באסתר, ועמוד את התינוק, אתה תהיה הסנדק, תחזיק אותו בשעת הברית. אמר לו, שלא, יש לי לב חלש, אני לא יכול לראות בזה, לא יכול לראות את זה. אז הרב אמר שביום השמיני לילדה, תק שלא יהיה בבית אף משרת את גויה. נזמין ליום הזה את הרופא הידי המקומי, שגם הרבה משתמשים בו, ולשכים לצפר שהילד לא מרגיש טוב, זקוק לרופא. הרופא היהודי יהיה הסנדק, ואני יהיה המועל, וככה נרוויח שהרופא יטפל בילד גם בימים שאחרי הברית, וכל יבוא על מקומו בשלום. ברוך השם, הברית כמר כמתוכנן, אמנם בלי מניין, בלי ציבור, אבל עם הרבה התרגשות ושמחה. כשנפרד הגאון רב חיים ברלין מאב, הוא ביקש ממנו שביום השלישי למילה יבוא לעדכן אותו. מה שלום הילד? כשהוא בא, ביום השלישי, הרב אמר לו שבהזמנה הזאת גילה לו את הכוונה שלו, שהוא גם רצה לדעת, מה נהיה אותך לעשות ברית? אתה חי כמו גוי. מה גרם לך למסור נפש כל כך על קיום המצווה הזאת? ואז אבא התחיל לספר לו בדמעות, שאני יודע שהתרחקתי יותר מדי, אני במצב שלי לא יודע אם אני יכול לחזור בתשובה שלמה איכן, אבל המצב של הבן שלי הרי עוד יותר גורם שלי, כי אני לפחות גדלתי בצעירותי, בבית תוריי כיהודי לכל דבר. הבן שלי אומר, כבר לא יכיר שום סממן יהודי, גדל בבית כמו גוי, לכל דבר ועניין, אז אני לא רוצה לחסום לו את האפשרות לשוב למקום מחזותו, אז לכן מעלתי אותו. כך הוא ידע שיהודי, ולפחות הדרך תהיה פתוחה בפניו. דבר רב חיים ברלין, רבי לוין, שהמאורה מורגשת ומפרש לו מאמר חז"ל על הפסוק, אינך יופה ראה יוסי, אינך יופה אינך יונים. חז"ל דרשו, אינך יופה לפני החטא, אינך יופה לאחר החטא. לכאורה כסה, בישלם היופי שלפני החטא מובן, אבל מה היופי שיש לאחר החטא? אבל עכשיו הוא אומר, עכשיו הוא אומר רב חיים ברלין, התבררו לי דברי המדרש, הרי אחת מהסגולות הטבעיות של היונה, שהיא לא מתחקת מהקן שלה, אם כן היא תדע דרך חזרה, ותמיד שיפה היא מסתכל מדי פעם אחורה, ולוודא שעדיין לא התרחקה מרחק רב מדי, ותכיר את הדרך חזרה, ואם כן הוא אומר, זו הכוונה של המדרש. זו הכוונה של המדרש, שאינך יפה לאחר החטא, למה? שאינה חיונים, סגולת ישראל כסגולת היונה. גם כשישראל מתרחקים מרחק כל כך גדול, היה כדי שהם חיים כגויים, מכל מקום לא מתרחקים מרחק כדי שלא ידעו את הדרך חזרה, וזה היופי של אחר החטא, שלעולם ישמרו קשר עין למכור מחצבתם. דברים נפלאים על פי גיליון זה השאר. אנחנו משכים מיני והגעת לוינחו, מסכת והגעת לוינחו של הגאון רבן ציון חלמן זצ"ל. יש פה גם דברים מהספר המיוחד, ללא שם, שיצא בזמן האחרון, מאורחותיו של הגאון רבן ציון חלמן. שעה אחת לאחר חצות הלילה, רבן ציון מתקשר לאח שלו רבי ישראל. אומר לו, בוא תעשה איתי חסד, לעלות לכותל המערבי. תמה אחי רבי ישראל, מה קרה לך עכשיו באמצע הלילה, לישראל לירושלים? אומר, כן, כן, ממש עכשיו. אתה עושה איתי חסד, קח איתי למקום שלא זזה ממני שכנה. עם ישראל בא לב זהב, מסכים בשמחה. עם סייע לו בנסיעתו ויום יום והם יוצאים. המציין היה מכנס בתוך עצמו, אולי מערך בלימוד. הרכב שעת בנסיעה, כשהשגיע, נכנס לכביש אחד. ואז השאלה עצמו רבי ישראל לשאול בחמצה, רבי ציין, אם קרה משהו. הוא אומר לו, לפני שעה שמעתי על אחד הילדים שיש לו ירידה בלימודים. הרגשתי שאני חייב לנסוע לכותל להתפעל אליו. נסיעו לירושלים, הגיעו למקום של זן עם השכינה, 2:15 אחרי חצות, בשעה 5 לפני עלות השחר, עדיין עמד רבי ציין בתפילה ליד אבני הכותל והתפלל, כדי שברוך הוא מחק כמו ילד קטן שתאר רבי ישראל לכם. כשסיים את התחנונים לפני הבוער, אמרתי כהצעה, אולי נמתין כבר מתפלל שחר, זה טיקים, ואז נחזור לבני ברק, לא, הוא לא הסכים, ירדנו בדרכנו וחזרה לבני ברק. למחרת רבי ציון המשיך סדר עמוק רגיל, כאילו ישן כל הלילה. רבע שעה לפני תחילת הסדר, צלצל הטלפון 8:45, צלצל הטלפון בביתו של סרקצי מדי בוקר, אם יוכל לבוא לקחת אותו. ברך ולכל, אחרי צהריים שוב יצא לכל בשעה רגילה, לצדו של אחי. זו לא הייתה הפעם היחידה שהוא נסע לפתע לכותל המערבי, היו מקרים נוספים. לא צפויים שבערוב יום או בקרוא של יום הוא יתרומם ועלה לירושלים. אין לי כבוד לנסוע לכותל, היה אומר רבן ציון, אלא שאם דוררת בעיה בחינוך לאחד מיוצאיך לצי, אני עולה לשפוך שיח. תודה ההצלחה של אחי רבן ציון, אמר, מספר אחי מרבי ישראל, בחינוך הילדים זה בגלל התפילות שלו עליהם תמיד. כך גם התבטא אחותו הרבנית שתחי. רבן ציון למד מדי יום עם כל הילדים מהקטן ועד הגדול. הקריטיון המבדקה את רמת ההבנה והאידיאה שלהם הייתה הנאה והשמחה. מתחילתו הם לא הולכים שילד נהנה מהגמרה, בכלום של החומר לא היה נחשב בעיניו לכלום, כי אלה נבין ברור במעט אחוזים. השאלה והתשובה של הגמורה, את הרשי והתוספס, הוא נהנה בהכרח, ואם הוא לא נהנה, סימן שההבנה שלו מורפלת. רק ברגע שהוא ראה לפנים של הילד חיוך ההנאה, אז הוא אמר לו, עכשיו אני רואה שאתה יודע, הוא היה סיימו את הלימוד מתוך שמחה, שמחה שעלתה על גדותיו. מה עם אשמה? מאות פעמים ראו קירות הבית הריקוד הימי עם הילד. בסיום הלימוד עם כל ילד ובני הבית, אבא נעמד, יצא אותו במחול. ריקוד ציובי יד ויד, לפעמים מניח שתי ידיים על כתפו, מאחור כמו הרכבת, או לצידו יד על כתף. לפעמים הילדים רצו ללמוד איתו רק בשביל הריקוד המתוק הזה. כי בסופו של הלימוד, היו, אחרי שהגמרא הייתה מובנת כרוי, מתוקה כרוי, אז עם אלה, טעמו של הרקוד היה כצפיר איזה דבש. סיפר אחד מהילדים, שם למד עם כולם כל יום ויום. הבן שלמד באותה תקופה כבר בישיבה גדולה, ועד הבן שעדיין היה בחדר, בכיתות הנמוכות. אז ראשון הגיע לאבא לישיבת תואם, ללמוד מיד אחרי שחיס. השני בא ללמוד בבוקר, בשמונה וחצי עד תשע. עוד שלושה בנים למדו בצהריים, שאר הבנים למד אחרי מאירים. הקטנים שלמדו עם אבא בבית, הם הרוויחו את הריקוד. כידוע, ריקודים אמיתיים לא נובעים מהרגלים, אלא הם קור פנימי, במוח, בלב. ולכן גם אחרי מאות ריקודים, השמחה עם אבא הייתה כמו חדשה, מתוקה ומעוררת, וזה הריקוד. כשהם זוכרים אותו, מתגעגעים אליו 50 שנה אחרי זה. שמחה שבשמחה הוא מחוי של המחול. ואנחנו ממשיכים לקראת שבס, עורך גילון לקראת שבס עם טעימות קצרות מגילון שבי של פסח אחרי מויס. אם השתתפתם פעם בחבורה לאפיית מצות, אתם מכירים בוודאי את התפקיד המיוחד, הטעיל עם זוגר, שמוטל בדרך כלל יהודי שכל סיגור וסיחור בתורה ובתפילה לא מסוגל לעבודות אחרות, ומבקשים ממנו פשוט לשאיר את הצל להגיד תהילים להצלחת המצות. זה בדיוק מה שקרה עם אורן הרמשטיימן זצ"ל, שהיה במחנה העבודה שאונברג בשוויץ, בתקופת מלחמת העולם השנייה, ששאר עובדים הועסקו, סילת כביש באורך של כמה קילומטרים. עד מהירה מנהל העבודה ראה שהעובד הזה, המיוחד שבניו, לא הצליח לכלום. אז אמר לה, אתה תשב בצד עם הספרים שלך. ככה הוא זכה לעסוק בתורה גם לאורך כל התקופה הקשה הזאת. זהו רק הדקות האחת. העירייה הארוכה והמרתקת שמתפרסמת בגיונינו השבוע, קראת שבי של פסח ושם הסיסטורחן, שמגוללת את פילי ההשגחה שצרבה את רבינו בשנות הזעם, והובילה ליציאתו עם בועד מועד מליטה לשוויץ, והעמידה אותו לפליטה גדולה. איך מתי אמרו לי בקופת החיסכון, הם אלו שהפריעו ליהודי להפוך לעשיר, ומה עשה הרב נוח ומורדנה, ומשל לפני שהיה צריך להחזור הלוואה גדולה ולא עלו בכיס עדיין כלום. אלא מסירה בשח להצעת חמיב להתפרנס לשולחנו כל ימיו, ובלבד שיישא שבועיים בשנה, בלבד, לסחור ביריד. על כל זאת, בגילון למרתק שהופץ מחר עם הובי בעזרת השם. ועוד בגילון, הנידון למוות שניצל מעמוד התלייה בזכות בקבוק יין שהתנפץ למדרגות. ואיך זה קשור לטביעת המצרים ביארסו? שיחתה מרתקת, סעקון רבברון ונחובסקי זצל, נהג מונית שהיה בעצם, שהיה בעברו פרש במשטרה, במשטרת ישראל. ומייס המופלא שהתרחש לפני כמה שנים שלמד על הכוח העצום של אהבת חברים לפעול ישועה. כשיהודי שקיבל על עצמו לדאוג לכלכלת חברו מהכיל ועד כלם, והציל את המוות לחיים ממש. וכמובן, אחד דרשות, רעיונות ועובדות נפלאות על חג הפסח, ספירת העומר ולכותיה ועוד ועוד. אנחנו ממשיכים דף היומי. ואנחנו ממשיכים דף היומי בהלוכה, אנחנו עוזרים לסימן שין סמך חץ, סעיפים ד' ו-A. מהו שיעור הפת הנדרש עבור עירוב חצרות? מדוע נהגו לערב במצה ולא בפת של חמץ? כך ולא מסוימים, כמעט כולנו, נוכל לשמוע כולנו בשיעור, בשלוחה אחד, בשיעור מפי הרבנים הגאונים ולרבות נחת. הוא כדרכנו ילמד גם אנחנו תנהל לפעמים והלוכל. מי שכבר למדנו אם נוחה, אם נאכל חלק מפת פירור חצרות לפני כניסת השבת או שהתקלקל, בין שהתאפש או שהתליע והוא לא רואה לאכילה, באופן שלא נותר הפת קישור שנדרש לעירוב חצרות, העירוב לא חל. ואם יראה ככה אחרי כניסת שבת, אפילו אם קלטה פת העירוב לחלוטין, העירוב חל לשבת הזאת. ואם נותר משהו מהפת, יש שום כזית, תוקף העירוב נמשך גם לשבתות הבאות, כיוון שאין השוב של פת העירוב אמור, אלא בנוגע לשעה תחולתו. אם לא זקו את פת העירוב לכולם, אלא כל אחד מדיירי החצר נתן פת לעירוב, ואז הניחו את הכל למקום אחד, אז שמה לא יהיה לעירוב תוקף, אלא אם כן נותר משהו מכל פת ופת. ויש אומרים שבזמננו, שנוהגים לעשות עירוב חצרות ושיתוף מוברד כאחד, אם לא נותר הפת, העירוב, כשיעור הנדרש לעירוב, אין לו תוקף לשבתות הבאות. ויש חלקים, שהתדחק יש להקל. יש לצרף פתאום נוסף, שלא לסמוך לתדחה על עירוב שנבחד בשיעורו, שם התווספו בערים חדשים במהלך התקופה שבה סומכים על העירוב, אז ישכחו להוסיף עבורם פת להשקלמות השיעור. בימות הראשונים נגעו לעשות עירוב חצרות ושיתוף מבואות באמצעות מעצה, לא באמצעות פת חמץ. ולמה? כי נהגו לעשות עירוב פעם אחת לכל השנה. ואילו היו עושים אותו בפת חמץ, יש לחשוש שתתקפש או תתקלקל, והעירוב יתבטל בלי שהדבר יוודא. ולעומת זאת, ההלכה משתמרת לאורך זמן. אדם נוסף למנהג, המנהג הזה שחששו שישכחו לבאר את פת החמץ של העירוב מערב פסח. לדעת הרמור, אכן עדיף לערב פעם אחת לכל השנה במסע, מאשר לערב בכל ערב שבת מחדש. למה? מחשש שמא ישכחו. לערב בערב שבת, ומילא יטלטלו חפצים בבית, מבעת לחצר בלי עירוב. אבל יש אומרים שעדיף, יש אומרים שעדיף כן לערב בכל שבת, כי פעמים רבות גם המצה עצמה התקלקלת. לכן רצוי לקיים את שניהם, אבל באופן הזה אין לברך על עירוב שעושים בכל עירוב שבת, שהרי ייתכן שהמצה של עירוב השנתי עדיין קיימת. וכאשר מערבים, כאשר מערבים בכל עירוב שבת, הואיל ונעשתה בנו מצווה אחת, רצוי לקיים במצווה נוספת, ולאכול אותה בסעודת שחריס של שבת. יש אומרים שהשתמרו בה לחמיש נבאר וסעודת שחריס ואכלו אותה בסעודה השלישית. כמות הפת שנדרשת לערוך עצרות או לשיתוף מבואות, היא כדלהלן. לחצר שיש בה 17 בתים או פחות, כמות הנדרשת היא גרוגרת. לכל בית, וכן למבוי שיש בו 17 חצרות או פחות, גרוגרת לכל חצר. יש מי שכתב שזה לא תלוי במספר הבתים והחצרות, אלא מספר הדיירים והבני בית, דהיינו של 17 נפשות נדרשת גרוגרת לנפש. הכמות הזאת, כמות החזר לפי שיעור לחיוב חטות, המלכת ההיסטוריה שהוא בהוצאה של כמות של גרוגרת. ב-18 בתים או ל-18 חצרות ויותר, עוד 18 גרוגרות, שזה השיעור הגדול ביותר שנדרש לעירוב חצרות ושיתוף מבואות. כלומר שכמות כזאת היא כשיעור שתי סעודות, שזה נקרא שיעור חשוב, כי הוא מספיק לשתי הסעודות העיקריות של שבת, ערבית ושחריס, ודי בה גם לחצר שיש בה 1,000 בתים. הכמות הזאת היא כנפח של 6 ביצים ביחד עם הקליפה, יש לנו כ-8 ביצים, ולכתחילה ראוי להחמיא. עד כאן בעניין דפיים והלוך שנלמד היום. נחזור בקצרה מה שלמדנו אתמול, חצר שעשו בה עירוב, חצרות, ואחרי כניסת השבת נאכלה פת העירוב. תוקף העירוב נמשך גם בשבת זו וגם בשבתות הבאות. ואם רק לפני כניסת השבת, העירוב בטל, ואם כל בתי החצר פתוחים בחצר הזאת בלבד, יכול אחד הדיירים לחדש את העירוב על דעת עצמו, ללא ידיעת שאר הדיירים, גם רשאי ליטול פת משלם עבור העירוב, ללא ידיעתו. אבל אם חלק מבתי החצר פתוחים גם לחצר נוספת, והוא רוצה לשנות בעירוב השני את מן הפת, הוא לא רשאי ליטול פת משלם ללא ידיעתה. הוא כדרכנו נפליג מהם אחורה ונזכר במה שלמדנו. מבנה שגובו מבחוץ 10 טפחים, כולל עובי עתיקה, כך שמבפנים גובו פחות מ10, ויש בשטחו הפנימי 4x4 טפחים, עכשיו חללו לקרמליס, לא לרשות סרפים, אלא מה? בגלל שאין המחיצות גבוהות 10 טפחים. ויש אומרים שהדין הזה מדאורייסה. אבל יש אומרים שייתכן שמדאורייסה בפני הזה הוא רשות סיוחיד, ורק מדרבו לא נחשב אותו בקרמליס, ואסרו לטלטל בתוכו לטווח שיוצר מ400, או להוציא ממנו לרשות סיוחיד שסמוכה אליו. אם הוא חפר בקרקע הבית שטח של 4x4 טפחים, בעומק הזה שמקרקעית החפירה ועד לתקרת הבית, ישנו גובה 10 טפחים, ואז נחשב כל הבית לרשות סיוחיד. דף רמי תלמוד בבלי, מניין שמותר לשתות חלב, ומדוע פרש שמעון האמסוני מדרשותיו, ומניין שיש לירא לירו לתלמידי חכמים. לקח ועלות עושים העניינים, ומדע מסכת חורר, דף ו, הוא בשלוחה 2, נוכל לשמוע את השיעור בפרעים עם יפה רבנים הגאונים ולגדול בתורה. ולקראת סיום החפצים בו חיים, רכילוס על גבי רכילוס. מדי אומר לשמעון, כך וכך דיבר עליך ראובן באוזניים. מה שמעון לראובן? למה אמרת לי ככה בפני לוי? זה ממש רכילוס. אמר חובת חיים, אז שמעון לא שם לב, שבאותו רגע גם הוא עצמו נחשב ברכילוס. הוא ספר לראובן שלוי ריחה עליו, וסיפר לו את מה שהוא אמר עוד אותיו. הדין הזה מופיע בסעיפים שלי, נמד היום. סדר הלימוד העמי, איפה תרחילוס גלגי מסיב ב' עוד חיים ממשיך וכותב, אפילו אם לא אמר לו בפורשת שם לאיבי, אמר לו סתם, שמעתי שדיברת על אלה כך וכך. אם על ידי זה ממילא רובין יבין מה היה מגלה, לא אסור, הוא מוסיף את העבודותינו הרבים, הרבה אנשים נכשלים מזה. אבל הוא מסופים של דיר שמביאים ההלכה הזאת, קושיית האחרוני, מה שמספר בגמורה, במודקוטום, שרב שמעון ברבי סיפר לאבא שלו, לרבי, שבר כפור אמר לו לגבי קושייה מסוימת שלא מסתבר שתהיה לרבי תשובה עליה. ובעקבות זאת, כשהזדמן בר כפור אצל רבי, אמר לו רבי שלא רוצה לראות אותו. ולכאורה, לפי מה שבר כאן, יעשו לרבי לעשות את זה. רבי ככה מגלה לבר כפור, שבן שלו סיפר לו את מה שהוא אמר. עליו, אחת התשובות שמובאות בביאור המוסף עם השאלה הזאת, שכיוון שרבי עשה את זה לתועלת, כדי להוכיח את בר כפור, לכן צריך אבנו לסבול את ההקפדה של בר כפור בשביל המטרה החשובה של התועלת. ממילא, עולה מזה נפקים מהם למייסה. הורים הזמינו בייביסיטר לשמור על התינוק. אני מספר להם השכן שהשאיר את התינוק לבד בבית והלכה לזמן ארוך. דעת הגרשת זויבך שמותר להורים לאוכל את השפטפית, גם ידי זה יתידה איזה שכן סיפר להם. ונמצא שהורים מספרים מחירות על אותו שכן. ולמה? כי יותר יש לחוש לשלמו של התינוק. וכאמור, כך גם עולה מאותו תשובה שהבאנו מקודם, כשעד האחרון עם האדמור, שבמקרה דנן ראוי לשכן לסבול את החירות שסיפרו עליו ההורים. כיוון שהדבר לתועלת, למען שלמה של התינוק או תינוקות אחרים, שאותה השמרטפית, בייביסיטר, תשמור עליהם בעתיד. ולסיום רבותיי, התחזקות יומית. אומר הרמב״ם, הלכות יום טוב, שבעת ימי הפסח, חייב אדם להיות בן שמח וטוב לב. וכשהוא אוכל ושותה, חייב להכיל לגר, ליתום ולאלמנה, שאר עניים המומים. אבל מי שנועל דלתות חצרו ואינו מאכיל ומשקיע לעניים ולמראי נפש, אין זו שמחת מצווה אלא שמחת קריסו. אשתדל רבותיי לתת צדקה לעניים בפסח, ושגם הם, שגם הם יוכלו לקיים מצווה ושמחת בחגיך הקריסו. עד כאן דברים אליהם רבותיי, שיהיה לכולנו המשך יום נפלא, מועדים ושמחה, כנרבה הצלחה בכל שם לפני, ברוכניות וגשמיות, בכל טוב.